לפני שיכול לומר של המורה. אם הם, והגמרא אומרת, מדובר בשטיח תפי. על המשנה הזאת, וגם על המשנה בדף כסבב עמוד ב', המשנה שם אומרת, מצא בחנות הרי אלו שלו, התקשו הראשונים, בסדר, אנחנו מבינים שזאת עבידה, וכיוון שהעבידה היא עבידה שאין בה סימן, או גם אם יש בה סימן שטיח תפי, היא עבידה, ומי שמוצא אותה זכאי בה. אבל על שתי המשניות קשה, למה לתת אותה למוצא? תן אותה לבעל החצר או לבעל הבית, שיקנה אותם בקניין חצר. הרי עבידה נקנית בקניין חצר. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, והיא קונה עבידה. למה שהחצר לא תקנה את העבידה הזאת לבעל החצר, ולא למוצא? המוצא הרי בא מבחוץ. אז תוספות דיבור המתחיל בשטיח, אומרים, ואם תאמר ולקנה לחצרו לבעל הגל או לבעל הכותל, אומרים תוספות, ויש לומר, ואין חצר קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם, כמו אחה שהוא מוצנע באובי הכותל, וכן מוכח לקמן, דתנן מצא בחנות ובשולחנות הרעילו שלו, ואין חצרו קונה לחנווני או לשולחני, לפי שהמאות הם דבר קטן, ואין סופו להימצא. אומרים תוספות, שעל שתי המשניות יש אותו תירוץ. אין קניין חצר, אין חצרו של אדם קונה לו לחנווני או לשולחני, לפי שהמאות הם דבר קטן, ואין סופו הווה להימצא. אין חצר קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם. וגם פה, מזמנם של האמוריים, זה היה פה, וגם מאות קטנות זה דבר קטן, אז על שניהם יש אותה תשובה, בעל החצר לא זוכה בגלל שזה דבר קטן שאינו הווה להימצא. השאלה היא, אז מה הסברה שבזה? הרי אנחנו יודעים שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. אדם יכול להיות באמריקה ונכנסה חצר, נכנסה הרידה לחצר שלו, אז אם זאת חצר וחצרו המשתמרת, כן, או חצרו שאינה משתמרת, והוא עומד בצידה ואומר, תקנה לי חצרי, אבל גם אם הוא לא יודע שיש, חצרו של אדם קונה לו עבידה שלא מדעתו, אז מה החיסרון או מה הכלל הזה בקניין חצר שאינו הווה להימצא, שאינו עתיד להימצא? לכאורה זה קשה. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. על כל פנים, עוד נענה על הדבר הזה, על כל פנים, מהתוספות משמע שזה הלכה בקניין חצר. חצרו של אדם קונה לו. אבל כשאנחנו רואים בהגאות אושרי, הגאות אושרי תראו במקור אחד, מביא סיפור מאוד יפה. קודם כל הוא מביא את השאלה. אומר, כתב רבינו אביה, דלא שייך למימר בחיי גם לחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, וזכה בו הראשון שקנה הגל והכותל, כיוון דאינו דבר ההווה, כשאר מציאה לא זכה. דכשקנאו אז לא העלה ליבו לקנות המטמון, ולכך לא זכה אלא בדבר שרצה לקנות. וחצרו קונה לו בדבר הבא לחצרו אחריכם. אבל כאן שהיה בו מקודם ולא נתכוון לו המוכר למכור ולא הקונה לקח, לא קנה והביא ראיה וכו'. לכאורה לשונו קצת קדימה וקצת אחורה, לפעמים לא הווה. בעצם אם הייתי עוצר פה, הייתי אומר שהוא אומר כלל. חצרו קונה לו בדבר הבא לחצרו אחריכם, אבל לא בדבר שהיה מקודם. לכאורה גם זה לא מובן מה הסברה, ויש גם תחושיות מכל מיני גמרות. אבל אם היינו עוצרים פה בעצם, היה משמע שעדיין זה הלכה מוגבלת לחצר. אבל עכשיו תראו את ההמשך. הוא מעשה רע באחד שקנה בדיל מנגר אקום בחזקת בדיל. בדיל זה מתכת שהיא מתכת זולה, כבדה, זולה, יש בה איזשהו דמיון לכסף או משהו כזה. בדיל מנגר אקום בחזקת בדיל לחסות גגו. ושוב נמלך, ומחרו לישראל אחר בחזקת בדיל. הישראל שקנה מהאקום, היה סוחר, העביר את זה הלאה לישראל אחר, ומחר לו את זה כאילו זה בדיל. ואחר כך נמצא שהוא כולו כסף מבפנים, אך בחוץ היה מחופה בבדיל. סילקו את הבדיל, פתחו את הבדיל, ראו, הבדיל הזה מכסה כסף, אוצר עצום היה מחובה בזה. בא ישראל הראשון ואומר, אני זכיתי בזה, והמחירה שלי אליך היא מקח טעות. להחזיר לגוי אני לא צריך, כי גם אם זה מקח טעות, טעות גוי מותרת. אבל כשאני מוכר לך, מכרתי לך את זה בחזקת בדיל, אז אני זכיתי בזה, והמקח הוא מקח טעות. אומר פטרו רב לזר ממיץ, כי אמר שלא זכה בו הישראל שקנה מהאקום, כיוון שלא ידע ולא נתכוון לקנות הכסף, והודה לו רבינו תם. הישראל הראשון לא קנה. מקח טעות שייך בדבר שקנית והעברת למישהו אחר, או אתה בעלים של זה ואתה עברת למישהו אחר, אז זה מקח טעות. אבל אתה כשלקחת את זה, לקחת את זה לחזקת בדיל, אז לא רצית ולא התכוונת לקנות. וכיוון שכך, לא זכית בו, אז הישראל האחרון זכה בזה. עוד לפני שהבנתי את הסברה, עוד לא הבנתי את הסברה, אבל אני רואה שוודאי שהגאות אושרי לא סבר שהבעיה אצלנו במשנה זה הלכה בהלכות קניין חצר. כי אם זה קניין חצר, איך אתה לומד מקניין חצר לסיפור הזה של הבדיל? איך עשית את הבדיל ויעבור, העברת את זה מהסיפור הזה מאחד לשני, זה שני סיפורים שונים. אלא סימן שרב לזר, ההגאות אושרי, הבין שהחיסרון פה בכלל לא קשורה לחצר. לא כמו תוספות, שזה איזה הלכה בקניין חצר. אלא יש פה חיסרון שמשותף גם לקניין חצר, וגם לסיפור הזה של בדיל. ומה החיסרון? בגלל שלא נתכוון לו המוכר למכור ולא הקונה לקח, לא קנה. פירוש הדבר, הגאות אושרי אומר, כשאני קונה חצר, אז אני כאילו אומר עכשיו, כל מה שיהיה בחצר הזאת אני רוצה שהיא תקנה לי. ממילא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, כי היה כוונה לקנות. אבל מה שהיה בחצר הזאת ממות המוראים, את זה, כן, הוא לא התכוון לקנות. אז זה לא חיסרון ספציפי לחצר. בחצר הזה מה שהיה מקודם ולא שמת לב, לא התכוונת לקנות. ולכן גם הוא עדין בבדיל. אז הגאות אושרי סבר שהעניין הוא פה בכוונה לקנות. אדם לא מתכוון לקנות את הסיפור, את מה שהיה לו לפני כן. אגב, הגאות אושרי לפי זה לא מתרץ את הסיפור של חנות. חנות נצטרך תירוץ אחר. הרי החנות, אני בא לחנות כבר 10 שנים, ועכשיו נפל מטבעות שם בחצר, למה אני לא אזכה? זה גם ההבדל. תוספות שהם אמרו יסוד שעוד לא הבנו, אבל תוספות אמרו שהיסוד הוא חצרו של אדם לא קונה לו דבר שלא עתיד להימצא. אז זה תשובה גם לכותל, גם למשנה בקפי עמוד ב' וגם במשנה בקפיו עמוד ב'. שניהם זה חצרו שאדם לא עתיד להימצא. אבל הגאות אושרי אמר שבסיפור של האמוראים זה בעיה בכוונה לקנות, ואין כוונה לקנות דבר שהיה לך לפני כן. ולכן הסיפור של בדיל, שאפילו שהוא לא קניין חצר, זה קניין ממש, זה הגבעה, משיכה, מה שתרצו, קניין כסף, בכל זאת אין אדם קונה את זה. אז סיפור בעיה בכוונה, והוא יצטרך למצוא תשובה אחרת לדף כ"ה עמוד ב'. אז מה הסברה של תוספות? נראה לומר, וככה מוכח גם באבן העזל, שזה המקור האחרון, מקור שבע, עוד נגיע אליו בהמשך, דרך הרייבה, צריכים להגיד מילה אחת. זה נכון שחצרו של אדם קונה, אבל חצרו של אדם קונה לו בתנאי שהיא משתמרת. חצרו של אדם קונה לו או אם היא משתמרת, או אם הוא עומד בצידו ואומר, תקנה לי חצרי, שגם זה סוג של משתמר. עכשיו, לא שיש פה בעיה שהחצר לא משתמרת. אני לא מעמיד באוקימתא. החצר, הכותל הזה יכולה להיות מבצר. יכולה להיות המקום הכי משתמר. ואותו דבר, החנות יכולה אולי להיות מקום משתמר. אבל עצם זה שאדם לא יודע שאישה והוא לא ימצא, אין לך לא משתמר יותר גדול מזה. כי מה הסברה? הבידה נקנית בדבר המשתמר, כי שם שמים הבידה. ואדם יודע ויגיע את זה. אז גם אם אני לא יודע עכשיו שיש לי, אבל כשאני אמצא אותה, אז אני אמצא אותה. אבל כשהיא לא משתמרת, היא לא קונה הבידה. כשאדם לעולם לא ידע הבידה, אז לעולם חצר מקבל את דין שאינה משתמרת. ככה נראה לומר בסברה. ועד עדיין יוצא שיש מחלוקת בין תוספות לבין הגאות השריט. תוספות סוברים שדבר שלא רגיל להימצא לא קונה בחצר בגלל שהיא חצר שאינה משתמרת. היא נהפכת על ידי שלא עתיד להימצא לחצר שאינה משתמרת. זה היסוד של התוספות. הגאות השריט בא ואומר שאתה יש לך חצר ואתה עתיד לקנות, אז אתה מתכוון לקנות. אבל אם כבר יש בדבר הזה חצר ולא שמת לב כשקנית את החצר, ממילא לא היה כוונה לקנות. הבעיה היא בכוונה, לא בהלכות חצר אלא בהלכות כוונה. מה הדין על חצר שכבר יש לו? אז זה הגאות השרי לא ענה, וזה נצטרך לענות. והנה, כשאנחנו מגיעים לרמב״ם ולרייבב, רואים שגם הרמב״ם וגם הרייבד לא עשו כמו תוספות שנתנו על שתי המשניות תירוץ אחד, אלא כל אחד נותן תירוץ אחר על המשנה. על כל משנה תירוץ אחר. סיפור אחד על הסיפור של הכותל הישן, וסיפור שני על המטבעות של השולחני בחנות. צריך להבין למה טעמים שונים, והדבר המוזר עוד יותר, שהרייבד והרמב״ם כל מקום נתנו כל אחד הסבר אחר. בואו תראו. מקור שניים. המוצא מעות בחנות, אם היו בין תיבה לחנווני, הרי הן של בעל החנות. ואם מצאם על התיבה, ואין צריך לומר מתיבה ולחוץ, הרי הן של מוצאן. ולמה לא תקנה החנות לבעל החנות? לפי שאינה חצר המשתמרת, ואף על פי שבעל החנות בתוכה, צריך לומר, תקנה לי חנותי כמו שהתבהר. אז בפרק ט"ז על אחד ד', הרמב״ם מדבר על המשנה בכפר עמוד ב'. אומר הרמב״ם, החצר, החנות לא קונה כי היא חצר שאינה משתמרת. לא, הוא לא מתכוון להגיד ללומדס שעושה הרבי סוזלמן לאבן העזל, בתוספות, לא, אלא בפועל החנות, כל אחד נכנס ויוצא שם, כן? היא חצר שאינה משתמרת. איך אני יודע להגיד שהרמב״ם העמיד באוקימתא, אבל זה אוקימתא מאוד מסתברת? אגב, אני רוצה להגיד, באחד השיעורים הראשונים, אולי השיעור הראשון שדיברתי על אילו מציאות פה, אז דיברתי מה הדין אם אדם מוצא כסף במכונה של האוכל, של אלה שנמצאים פה למטה בכניסה, של הקוקה קולה או של הקפה. הוא מוצא, במקום של העודף, הוא מוצא את הכסף. אז אמרתי הרי המכונה הזאת היא חצר של הבעלים, היא קונה. חצר לא צריך להיות בניין וזה. היא חצר של הבעלים, היא כלי של הבעלים, והיא קונה. אבל פה יהיה תלוי, אם נגיד כמו תוספות שדבר שאין עובה להימצא, זה דבר שעובה להימצא, כן? ככה אמרתי. זה דבר שעובד להימצא. אבל אם הסברים אחרים, כן? אם זה מדין, לא משנה, לכאורה, לפי הסברים אחרים, צריך לזכות את הבעלים. אבל צריך לזכור שלכאורה, ויעירו לי את זה אחר כך, זה חצר שאינה משתמרת. זאת אומרת, זה שיש גישה, זה ממש כמו החנות הזאת של הרמב״ם. זה חצר שאינה משתמרת, כי כל אחד יש לו גישה לדבר הזה. אז הבעלים לא יכולים לקנות מדין קניין חצר, מדין חצר שאינה משתמרת. ולכן בחנות, הרמב״ם לקח את המקרה של חצר שאינה משתמרת. אבל תראו, אני עוד, אחר כך אני אחזור לרייבת. הרמב״ם בהלכה במקור 4 אומר, המוצא מטמון בגל או בכותל ישן, הרי אלו שלו שאני אומר של הגויים הקדמונים הם, והוא שימצא אותם מטה מטה. הרמב״ם לומד בשטיח, לא הכוונה היא בשטיח שזה עם חלודה, אלא בשטיח זה נמצא נמוך. כדרך כל המטמונות הישנות. אבל אם מראים הדברים שהם מטמון חדש, אפילו אם נסתפק לו הדבר, הרי זה לא ייגע בהם, שם המונחים הם שם. ואויל, שימו לב, הרמב״ם, שוב, למה לא תקנה חצרו? ואויל וחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, כמו שהתבהר, למה לא יקנה בעל החצר? זה המטמון שבתוך הכותל הישן, אף על פי שהוא של המוראים, ותהיה מציאה זו לבעל החצר, מפני שנודלה ידועה לו, ולא לאחרים. והרי זה המטמון עבוד ממנו ומכל אדם, ולפי כך הוא של מוצאו. ומה הוידה של אדם אמרה תורה אשר תובד ממנו ומצאתה, מי שעבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם? יצא זו שנפלה לים, שעבודה ממנו ומכל אדם, קל וחומר למטמון קדמוני שלא היה שלו מעולם, והוא עבוד ממנו ומכל אדם, לפי כך הוא של מוצאו. רמב״ם נפלא מאוי. אומר הרמב״ם, המטמון הזה זה זוטו של ים. ראינו שבזוטו של ים יש הלכה מיוחדת של עבודה ממנו ומכל אדם, שהרי הוא של המוצא, בין אם יתייאש בין אם לא יתייאש. למה? כי עבודה ממנו ומכל אדם. אומר הרמב״ם, אין לך מטמון. אבידה רגילה זה הבעלים איבדו את הדבר, אבל הדבר מסתובב בשטח, כן? זה מצוי. שימו לב להבדל. הוידה זה עבוד ממני, אבל אצל שאר האנשים היא מצויה. ימצאו אותה, היא עבוד ממני. עבוד ממנו מכל אדם, זה שאף אחד לא יכול למצוא את זה. הים לקח את זה. אומר הרמב״ם, מטמון ממות האמוראים, האמוראים, לא האמוראים. האמוראים, אלה של שבעה עממים, כן, בזמן שישראל כבשו את הארץ, כן, המטמון מהזמן ההוא, זה עבודה ממנו ומכל אדם. רואים שהרמב״ם נקט שני טעמים. למה? כי על הסיפור של החנות אי אפשר להגיד עבודה ממנו ומכל אדם. היא נפלה על הרצפה. זה לא כמו מטמון שעבודה ממנו ומכל אדם. ברור. ועל הסיפור של הכותל אי אפשר לבוא ולהגיד, כן, חצר שאינה משתמרת. אין לך משתמר יותר גדול, זה ישתמר שם עם אותם האמוראים. כן, אז זה ישתמר שם. מה שייך להגיד חצר שם? חנות זה חצר שאינה משתמרת. כי חדרות, כל אחד נכנס ויוצא. גם האחרים, אז זה חצר שאינה משתמרת לבעלים. אז הרמב״ם לקח על החנות את הטעם שאינה משתמרת, ועל הסיפור של הכותל, לקח את היסוד של עבודה ממנו ומכל אדם. והסברנו על חנות. הוא לא יכול להגיד עבודה ממנו ומכל אדם, כי אפשר למצוא את זה. אבל מצד שני, זה חצר שאינה משתמרת, כמו המכונה שדיברנו. כותל ישן זה חצר משתמרת. זה אבי אבות חצר המשתמרת. זה נמצא בכותל. אבל זה עבודה ממנו ומכל אדם. יוצא כרגע, עוד לפני שהגענו לרייבה, שיש לנו את טעם התוספות שנותנים שני טעמים, נותנים טעם אחד על שתי המשניות. חסר לא קונה בדבר שלא עתיד להימצא, והסברנו את העניין שזה יוצר אינה משתמרת. ועצם זה שלא עתיד להימצא, זה אינה משתמרת. הגאות אושרי שפירץ את הסיפור של הכותל הישן, והיסוד שלו שמה, זה בגלל שלא הייתה כוונה לקנות, ואמרנו שהתירוץ שלו לא יענה לנו על חנות, כן? לא יענה לנו על חנות, אולי הוא יגיד בחנות, שזה חצר שאינה משתמרת, אולי יענה את התירוץ הזה. יש לנו את הרמב"ם, שעל חנות אמר חצר שאינה משתמרת, ועל כותל ישן אמר עבודה ממנו מכל אדם. והיסוד של הרמב"ם הוא, שעבודה ממנו מכל אדם, לא רק קניין חצר לא עובד, שום קניין שבעולם לא עובד. שום קניין, הרי אפילו הבעלים האמיתיים מפסידים. ברייבד וחולק על הרמב״ם אומר טעם אחר, אבל גם הרמב״ם על כל דבר נתן טעם הזהו. שימו לב. על מקור שתיים, אומר הרייבד, אמר אברהם, יש מי שאומר שאפילו אמר תקנה לי רשותי, לא קנה לו. לפי שבא שם המציאה קודם יאוש וחצרו כידו. ועוד כי אין הייאוש קונה אלא בעבידה. אבל זו לא הייתה אצלו אלא עבידה אלא בפיקדון ששכחו בעליו. על הקטע השני שאומר הרייבד, ועוד, המגיד משנה אומר, טעם השני הכתוב בהשגות איני מבין. לא מבינים, באמת קשה להבין. מה המילים? אבל בואו נתחיל את הקטע הראשון שלו. הרייבד אומר תירוץ. על פי היסוד שכבר השתמשנו בו, היסוד של הרמב"ן. למה יאוש שלו מדעת לא קונה? באיסור האטה לידה. שאלנו שאלה, איזה איסור יש? גזל זה באיסור האטה לידה. אבל מוצא מציאה. איזה איסור האטה לידה? הוא צדיק, הוא מרים עבידה, הוא צריך להרים עבידה. אז הסברנו שבאיסור האטה לידה זה בחיוב השבה. הוא באותו רגע התחייב בהשבה, כי הבעלים עוד לא התייאשו, ועכשיו כשהבעלים מתייאשים לא מועיל הייאוש, בגלל שהייאוש הם מתייאשים מחפץ שנמצא בידו של מפקד או בידו של שומר, וזה כאילו להתייאש מדבר שנמצא ברשותך. אומר הרייבד, חצרו לא יכולה להיות יותר טובה מידו. ואם הרי ידו, אם האדם בעצמו, אם בעל החנות בעצמו, אם היה מרים את זה קודם יאוש, הוא לא היה יכול לזכות. כי הייתי אומר באיסור אתה לידי. אז כיוון שבעל החנות לא היה יכול לזכות, לא יכול להיות שחצרו תהיה יותר טובה מידו. ולכן גם חצרו לא יכולה לקנות. אז כיוון שהוא לא קונה, אז עכשיו יש ייאוש של הבעלים, אז האדם אחר זוכה. שימו לב, מה שאני בעל החנות גרה את כוחי, מה שאני בעל המקום גירה את כוחי. אני לא הייתי יכול לזכות את זה אם הייתי מרים את זה בגלל שאיסורת על ידי. והרי חצרו היא כמו ידו, יוצא שעל הבעלים זה באיסור האטה לידה. האדם החדש שנכנס פה לשטח, הוא לא בא, זה לא באיסור האטה לידה. הוא זכה בזה עכשיו. תשובה. הייתי מצפה שהרייבד יגיד, מה במקור ארבע הוא אומר? במקור ארבע הוא אומר על הרמב״ם של כותל, אמר, ומה הוידה של אדם אמרה תורה? אמר אברהם, זהו קל וחומר שיש עליו תשובה. הוידה שבים למי תזכה הים? אבל הוידה שבגל, הגל תזכה לבעלה, וכן כותל ישן, אם יש תל, תזכה לבעלה. אבל הטעם בכאן לפי שאינה חצר המשתמרת, וצריך שיהיה בעליו בצידו ויאמר זכתה מסדר. שימו לב, על כותל ישן מעמיד הרייבד באוקימתא, לכאורה, שזה מדובר בחצר שאינה משתמרת, ודבריו תמוהים, למה להאמין בעל קימתא? בואו נעשה סדר. שאלנו שאלה מרכזית על שתי המשניות, מה עם קניין חצר? יש תוספות שאמרו תשובה, זה לא רגיל להימצא, הסברנו שזה ממילא חצר שאינה משתמרת, זה יוצר חצר שאינה משתמרת. יש הגאות אושרי שאמר, אין כוונה לקניין. אין כוונה לקניין. הגאות אושרי. יש רמב״ם שחילק בין המקרים. על חנות הוא אמר חצר שאינה משתמרת כי כולם הולכים. על כותל ישן הוא אמר את היסוד של עבודה ממנו ומכל אדם. יש רייבט שכאילו נתן תשובה חמישית. והרייבט בא ואמר את היסוד של באיסור עתה לידה, ייאוש שלא מדעת. מה התשובה? התשובה היא הבעלים, בגלל שהם בעלים כוחם גרה. למה? כי הרי אם הם היו מוצאים את זה לפני ייאוש, אז הייתי אומר להם באיסור עתה לידה. אז החצר גרמה לזה שהם לא יכולים לזכות, כי באיסור עתה לידה. אז עכשיו שכבר הבעלים התייאשו, רק אחר יכול למצוא. שאלה זה לא הגיע באיסור עתה לידה. עלה זה לא הגיע באיסור עתה לידה. האחר יכול לזכות ולא הוא. על מקור ארבע, הרייבד מטרץ תירוץ ש... זה חצר שאינה משתמרת. שאלה עצומה, מה אתה מעמיד והוקימתה? מי אומר? חצר משתמרת. אם נסביר שהרייבד התכוון פה למה שהתוספות התכוונו, או למה שאנחנו הסברנו בדעת התוספות, שדבר שלא עתיד להימצא, ויוצא חצר שאינה משתמרת, זה בעצם מתכוון אבן העזר. אבל אני רוצה להתמקד בתשובה של ייאוש שלא מדעת. לכאורה כל הראשונים שהולכים והזכרנו אותם, שיטת הרמב"ן והרשב"א, שסוברים שייאוש שלא מדעת לא מועיל, בגלל שבאיסור עתה לידה פירוש הדבר הוא שאדם המוצא התחייב בהשבה ועכשיו לא מועיל ייאוש, כי זה ייאוש ברשות, היסוד העצום של הרמב"ן. לכאורה כולם היו צריכים להגיד את התשובה הזאת. למה כל אחד מוצא פה תשובה אחרת? הרמב״ם חולק על היסוד הזה. בא מחנה אפרים ואומר במקור חמש, סברה נפלאה מאוד. ייתכן מאוד לומר שמחלוקת הרמב״ם והרייבד, או הרייבד וכל הראשונים, האם שייך ייאוש שלא מדעת ובאיסור עתה לידה, היסוד הזה של הרמב"ן שכל כך דיברנו, האם זה שייך בחצר ולמה לא? אם נגיד שבאיסור עתה לידה פירוש הדבר הוא שאדם התחייב בהשבה, וכיוון שהוא התחייב בהשבה הוא נעשה שומר הוידה, וכיוון שהוא נעשה שומר הוידה, עכשיו שהבעלים מתייאשים, הם מתייאשים ברשותו של החפץ ברשות. איך שייך להגיד דבר כזה כשהבן אדם בכלל לא יודע שנאבדה לו הוידה? איך אפשר להגיד על זה שבאיסור עתה לידה באופן לבוא ולהגיד, אדוני, אתה באיסור עתה לידך, אתה התחייבת בהשבה. אדם יכול להתחייב בהשבה בלי שהוא יודע? הרי האדם הזה לא יודע, הבעלים של החנות לא יודע שנפלו פה מטבעות, הוא ימצא את זה רק אחרי שנה. בעל הכותל לא יודע שמישהו יכביש שם מטמון. אז שייך להגיד שם באיסור עתה לידה התחייבת בהשבה ועכשיו לא יועיל הייאוש ורק מישהו אחר יכול לזכות? אני יכול להבין, כן? בואו נראה את זה במחנה אפרים. שימו לב, נפלא מאוד המחנה אפרים הזה. מקור חמש. מי שנפלו מעות בביתו של חברו ומצאם חברו אחר שנתייאשו הבעלים, מי זכה בהם? ראיתי להרמב״ם ז"ל פרק ט"ז הלכות גזלה שכתב את זה לשונו: המוצא מעות בחנות ומן התיבה ולחוץ הרי אלו של מוצאן, ולמה לא תקנה החצר לבעליה לפי שאינה חצר המשתמרת? אז הרמב״ם נקט בגלל שאינה חצר המשתמרת, אבל הרייבד ז"ל פירש דהיינו תמה דלא קנה לפי שבא לו המציאה קודם ייאוש וחצרו כידו, וכן הוא דעת הרשב"א והר"ן, ורצו לומר משום דה באיסור עתה לידי כמבואר בנימוקי יוסף. אבל הרמב״ם נראה דה סביר עלי דה בחצר לא שייך לומר באיסור עתה לידי, ולא אמרו אחי אלא כשבאו לידו דווקא, במשעה שבאו לידו נתחייב בהשבה, ואב ושומר שכר דבעליהם, ונמצא דברשותו קיימה, שהרי ידו של זה כיד הבעלים. הילקח לעולם אינה נקנית בייאוש, הועיל וישנה ברשות הבעלים. מה שאין כן כשנפלה בחצר דעדיין לא נתחייב זה בהשבה, ואפילו בלב זה לא תוכל להתעלם מכיוון זה לא ידע בה. איך אתה מדבר על בן אדם ואומר לו, אדוני, באיסור עת על ידך התחייבת בהשבה, אסור לך להתעלם, הוא לא יודע לך איך זה נמצא. הילקח, כל שנתייאשו הבעלים אחר כך, שפיר קנה על יחצרו, איך הדעה וחצר המשתמכת. הרמב״ם לא היה יכול להשתמש עם הנימוק של הרייבד, הוא לא מוכן לקבל את זה, כי הוא סובר שבאיסור עת על ידי זה חיוב השבה, אין חיוב השבה. וכן נראה מדברי הרמב״ן במלחמות, פרק אילו מציאות גבי נטלה על מנת לגוזלו, וזה לשונו, וזו כיוון שנטלה לגוזלה ולא להשיבה, הרי כמונחת בקרקע ונקנית ביוש מטעם עבידה. ובישתו מייך שנטלה, כל לשונו של הרמב״ן, נטלה בתורת עבידה ולא על מנת לגוזלה קודם יוש, אי אפשר לקנותה ביוש מפני שידו כי יד הבעלים ושומר שכר שלהם הוא. אם כך לעולם אינה נקנית ביוש, הואיל וישנה ברשות הבעלים. וכן נראה מדברי התוספות שכתבו דיוש בתר דעת על ידי דלו מענה היינו תמה, הואיל וכבר נתחייב בהשבה. מאיר עינינו המחנה אפרים ואומר סברה בסיסית, הרמב״ם לא הסכים לטען של באיסור עת על ידי, כי באיסור עת על ידי זה חיוב השבה. איך אפשר אדם לוקח לפני יאוש, הוא התחייב בהשבה, אדם אבל שיש משהו בחצרו הוא לא יודע ממנו, יכול להיות שלעולם הוא לא ידע, שייך להגיד התחייב בהשבה? וכיוון שלא שייך להגיד התחייב בהשבה, ממילא לא שייך שידו יהיה כיד הבעלים, ולכן צריך לעזור הייאוש. ולכן אמר הרמב״ם, אתה יודע למה בחנות לא קונה? לא בגלל שפה באיסור עת על יד חס ושלום, אלא בגלל שזה חצר שאינה משתמרת. הרי יש נפקא מינה עצומה בין הרמב״ם לרייבד. לפי הרמב״ם, איפה זה יהיה חצר המשתמרת? נגיד, או שהוא חצר שאינה משתמרת, אם הבעלים יגיד כל הזמן תקנה לי חצרי, אחר תקנה לחנותי, אז קניין חצר יעבוד. לפי הרייבד לא. טענה עצומה, מה שייך פה הסברה? שאלה. נראה להגיד, ובזה נראה לי ליישר את הרייבד. הרי לכאורה, המחנה אפרים החזיר את הדבר על הרייבד, אז קושייה על הרייבד, מה שאנחנו נגיד באיסורה. בואו נחזור רגע לרייבד במקור 4. הרייבד אמר, יש מי שאומר, סליחה, במקור 2, יש מי שאומר שאפילו אמר תקנה לי רשותי לא קנה לו, לפי שבא שם המציאה קודם ייאוש וחצרו כידו. ועוד כי אין הייאוש קונה אלא בעבידה, אבל זו לא הייתה אצלו עבידה אלא בפיקדון ששכחו בעליו. אז את הוועוד הזה, זה הטעם השני, הרי אומר המגיד משנה, בואו נראה, במקור 3, כבר השיג עליו הרייבד לומר שאפילו אמר תקנה לי רשותי לא קנה, לפי שבא לו המציאה קודם ייאוש. פירוש כאבאי דאמר ייאוש שלא מדעת קונה. לא. צריכים להגיד, אבאי דאמר ייאוש שלא מדעת. לא קונה, ואבי לחצרו כידו, וכן כתב הרשב"א. אבל הטעם השני, הכתוב בהשגות איני מבין. באמת, מה זה המילים האלה? ועוד, כי אין הייאוש קונה אלא בעבידה, אבל זו לא הייתה אצלו עבידה אלא בפיקדון שכחו בעליו. אז המגיד מישנה אמר, איני מבין. אני חשבתי, אני אגיד לכם, אגב, שלפי לפי האור שמח, הוועוד הזה שייך בכלל הרמב״ם בהלכה ח' נשמעת, וזה שייך להלכה ח' ועדיין צריך לפלפל. אני בתחילה חשבתי, כיוון שלא מבינים וכבר מישהו מגיע, אולי למחוק את המילה ועוד. רק למחוק את המילה ועוד. כל המוסיף גורע, אז הוועוד הזה, רק למחוק אותו. ולהגיד שזה הכל ייעוץ, תירוץ אחד. לפי שבא שם המציאה קודם ייעוץ וחצרו כידו, כי אין הייאוש קונה אלא בעבידה, אבל זו לא הייתה אצלו, זה רק הסבר לטעם הראשון, זה הסבר לעניין. אז בעצם זה מאוד מסתבר, אבל לא הרווחנו את, עדיין, את קושיית המחנה אפרים, איך אתה משווה חצרו לידו. ואחרי מחנה אפרים נראה לי להסביר גם את הרייבד, לתרץ את המחנה אפרים וגם להסביר את הוועוד. יסוד, באיסור האטה לידי הרמב"ן השריש בנו שהפירוש הוא בחיוב השווה, אבל אפשר להבין באיסור האטה לידי הפירוש הוא באיסור ה, יש לו איסור לזכות בזה, דהיינו הוא לא יכול לזכות בזה, ואני אסביר לכם. לא בגלל שחצרו כידו, ואני רוצה גם לענות, הבאתי פה במקור שש את הקצות, הרי הקצות, והזכרנו את הקצות, שאל כבר, בוא אני אוכיח לך מכל מיני גמרות ופוסקים שמועיל ייאוש על דבר שברשותו, ולכן הוא הסביר שהרמב"ן לא התכוון על דבר שברשותו, אלא הוא התכוון על דבר שעכשיו הבעלים, השומר, הוא צריך להתייאש, כל מיני שאלות. אני אומר, אולי הפשט הוא בכלל אחרת. איסור האטה לידי זה לא חיוב השווה, אלא איסור האטה לידי פירוש הדבר הוא זה לא עבידה. שימו לב, יש דבר שהוא לא עבידה, קיצוניות אחת שגם פה השתמשנו, עבודה ממנו ומכל אדם, זה עבידה, זה לא עבידה. מה זה עבידה? עבידה זה שנאבד ממך, החפץ אבוד, אבוד ממך. כאשר החפץ שלך נמצא ברשות של מישהו, יש הסבר. אם באמת אני אומר באיסור האטה לידי מצד חיוב השווה, צודק מחנה אפרים. אבל אם נסביר שבאיסור האטה לידי זה באיסור שאדם לא יכול לזכות, אז יש פה יסוד אחר. זה שם, זה בחפצה, בשם עבידה. עבידה נקרא רק דבר שמסתובב בר בשטח, שהולך ונאבד. אבל דבר שמור הוא לא עבידה, זה חיסרון בשם עבידה. החפץ הזה אין עליו שם עבידה. ולמה אין עליו שם עבידה? כי הוא שמור. מי שומר אותו? הבעלים שומרים אותו. לא בגלל חיוב השווה. לכן לא מועיל ייאוש, בגלל שאתה התייאשת מחפץ שהוא לא עבידה. כשהבעלים עכשיו לא יכולים לזכות, בא מישהו אחר, תראה, תשאלו אותי, אז מה ההבדל בין הבעלים לבין כל אדם? אני אומר, בשביל הבעלים זה היה ייאוש שלא מדעת, כי כשהבעלים עדיין לא התייאשו, הבעלים לא התייאשו, החפץ לא היה מוגדר כעבידה. הגיע לידך חפץ שהוא לא היה עבידה, ולכן אתה לא יכול לזכות בו. עכשיו בא מישהו אחר, זוכה בו. אני אסביר. המחנה אפרים מעורר שאלה שלא שייך באיסור האטה לידי בחצר, כי אין חיוב השבה. ולכן הוא מסביר שזה דין הרמב"ם, לא צברת רמב"ם. אמרנו, אז מה התכוון הרייבד? אז אני אומר שזה גופה מה שהתכוון הרייבד במילים ועוד. הרייבד אומר שבעל החצר לא יכול לזכות בגלל שחפץ שנמצא ברשותו הוא לא מוגדר כאבוד, כי הוא נמצא ברשותו, לא בגלל חיוב השבה, אלא עבורך זה כפיקדון, זה המילים. אין הייאוש קונה אלא בעבידה, אבל זו לא הייתה אצלו עבידה, אלא בפיקדון. אולי צריך לתקן, כפיקדון, אבל גם אם נגיד בפיקדון, לא הפקידו, הרי הבעל, נפל כסף מהכיס שלו, אבל על כל פנים, היחס שלך לחפץ, אתה נפגשת עם החפץ לא כעבידה, כי החפץ נמצא במקום שמור, עבורך הוא מקום שמור, אתה הבעלים, מה? הוא לא שמור לבעלים שיקנה בקניין? מה? כן, אבל אז זה יוצא שזה הוקים, אתה בתנאי שהוא אומר, לא, אבל אם הוא יגיד תקנה לי חצרי, כן, הרמב"ם אומר, הרמב"ם אומר, ואף על פי שבעל החנות בתוכה צריך לומר תקנה לי חצרי, והוא לא אומר. הוא לא יודע שיגיד. אומר הרייבד, גם אם הוא יגיד תקנה לי חצרי, זה לא יעזור. למה? מצוין. כי באיסור האטה לידי. למה באיסור האטה לידי? מה? אומר הרייבד, אפילו אם החצר תהיה משתמרת, לא תזכה. אפילו. אפילו. אז זה בוא להרוויח. אומר אברהם, יש מי שאומר שאפילו תקנה לי רשותי לא תועיל. למה? הפירוש הוא שהתורה נתנה לאדם לזכות בייאוש בחפץ שהוא אבידה. כשחפץ נמצא אצלך ברשותך, הוא לא מוגדר כאבידה, כי הוא נמצא במקום שמור, הוא נמצא במקום שאתה הבעלים שלו.
מי
נכון, אז מצוין, אבידה זה דבר שמתתובב ברשות הרבים, אבל כשיש מישהו ש... זה מצוי אצלו, אז אי אפשר להגיד שהחפץ הזה אבוד, כי זה נמצא בבית של מישהו, אלא כל הבעיה היא שזה לא נמצא, הרי כשזה נמצא בבית שלך זה לא אבידה. רגע, אני שואל, כשזה אצלך בבית זה לא אבידה, נכון? למה אני לא צריך להחזיר לך? כן, למה לא צריך להחזיר לך? אז אתה לא, אתה הבעלים, והחפץ שלך נמצא ברשותך. אז אני אומר, גם פה אתה הבעלים. פירוש הדבר הוא, אתה לא יכול להגיד שאני הולך לזכות בעבידה, כי החפץ הזה, המפגש שלך איתו, הוא מפגש שלך כשהחפץ היה ברשותך. חפץ ברשותך הוא לא עבידה. מישהו אחר, שהוא לא הבעלים, בשבילו זאת עבידה. אני רק רוצה להוסיף שה... מחנה אפרים לשיטתו נתן הסבר נפלא, והוא נפקמין העצומה, והאמת היא שגם הנתיבות מסכים עם זה. אומר המחנה אפרים, כל מה שאומרים הרמב"ן ועוד ראשונים, זה להסביר למה חצרו לא תקנה, וחל פה דין של ייאוש שלא מדעת, ולכן חצרו לא תקנה. אבל גם הם מודים שאם הוא יגיד, מה יקרה עכשיו? הבעלים בעצמם, הבעל של החנות או הבעל של החצר, אומר, אני עכשיו תופס את החפץ, אני מגביע את החפץ. עכשיו הוא יזכה בזה. כי גם הרייבד והרייבד מודים שלא שייך בו באיסור האטה לידי של חיוב השבה. כי מעולם לא התחייבתי בהשבה. אלא הם יסבירו שהקניין חצר לא מועיל. אבל כשאני לא רוצה לזכות מקניין חצר, אני רוצה לזכות בהגבהה, וזה אני אזכה, זה הקטע בסופו של דבר, סוף דבר. אני צריך לסיים, אני אעשה סיכום. קשו הראשונים למה קניין חצר לא מועיל. יש תוספות שאומר שזה דבר ההווה, תרץ את שני הדברים. גם את הסיפור של כותל חצר וגם חנות, הסברנו שזה חצר שינה משתמרת. יש הגאות אושרי שמזה שלקח על בדיל, הסברנו שיש פה דין של כוונה. יש פה רמב"ם שעל דבר אחד אמר חצר שינה משתמרת על חנות, וממילא יוצא שבחצר משתמרת, או אם הוא יגיד תקנה לי חצרי זה יועיל, על כותל של אמוראים הוא אמר, עבודה ממנו מכל אדם, יש רייבד שאמר את היסוד של יאוש שלא מדעת, חצרו לא יכולה להיות טובה מידו. אומר המחנה אפרים שני חידושים. קודם כל הסביר על דעת הרמב״ם. למה הרמב״ם לא משתמש עם התירוץ של איסור עטר ידה? אז הוא אומר, לא שייך חיוב השבה כשאתה לא יודע שזה נפל לך. חידוש אחד. חידוש שני, שגם מה שאומר הרייבד או כל הראשונים שבחצר לא יכולה להיות חצרו עדיפה מידו, זה להסביר למה לא יקנה קניין חצר. אבל אם עכשיו, אחרי שנים, הבעלים בעצמם ירצו לזכות בזה בפועל, לא מדים קניין חצר, הם יזכו. אלא רק אם יבוא מישהו אחר ויקדים אותם ויתפוס, אז הוא יגיד, אתם לא קניתם קניין חצר, אני זכיתי. אבל אם הבעלים יזכו, למה? כי גם הם יודעים שאין פה באיסור עטה לידי שלעולם חיוב השווה. אלא אם תסבירו חיוב, באיסור עטה לידי שקניין חצר לא יועיל. שאלנו, אז מה סברת הרייבד? אז כדי לענות על זה השתמשתי עם הקושייה של המגיד משנה ומה זה עבירות ובלי לעשות תיקונים. ונתתי את ההגדרה הדקה הזאת. עבידה, עבידה זה דבר שמסתובב בר בשטח. כשחפץ נמצא אצל מישהו ששומר אותו, זאת לא עבידה. לכן, הבעלים... בשבילם החפץ נחשב שמור גם אם הם לא יודעים. זה לא עבידה. ואין זוכים בייאוש בדבר שהוא לא עבידה. מישהו אחר, בשבילו המקום הזה זה לא שמור. הוא בשבילו, החפץ הזה הוא עבידה. ולכן אחר יכול לזכות. עד כאן. שיעור, סליחה שיעור.